היחידה שלנו עוסקת בשיבה לציון. אנחנו יודעים שבמשך מאות שנים רוב העם היהודי לא חי בארץ ישראל. מה שאתם כן צריכים לדעת זה שבכל זאת עדיין היו פה בארץ ישראל יהודים מעטים מאוד, ועליהם אנחנו נלמד בפרק הזה. אנחנו נמצאים בעמוד מספר 2 לסיכום, תחת הכותרת היישוב הישן. כשאנחנו אומרים היישוב הישן, אנחנו מתכוונים ליישוב היהודי שחי בארץ ישראל תחת השלטון העות'מאני, מבחינתכם טורקי זה גם בסדר, עד 1881. למה בחרו דווקא לקרוא לו היישוב הישן? פשוט בגלל שהיישוב הזה נחשב ליישוב לא מתחדש מבחינת הרעיונות שלו ואורך החיים של האנשים, לעומת העולים היהודים שהתחילו להגיע לארץ ישראל מ-1882, שעליהם נלמד בהמשך. מה היו המאפיינים של אנשי היישוב הישן? אז קודם כל הם היו דתיים, הם היו תלויים בכספי החלוקה. מה זה כספי חלוקה? זה מונח מאוד חשוב. זה למעשה תרומות שנאספו מקהילות יהודיות בגולה, שתרמו את כספם כדי להיות שותפים במצוות יישוב הארץ. ביישוב הישן היו שתי עדות עיקריות, ספרדים ואשכנזים. הם התיישבו בעיקר בארבעת ערי הקודש, ירושלים, חברון, צפת וטבריה. מבחינת המעמד המשפטי שלהם, מזכירה לכם, מי ששלט פה בארץ באותה תקופה, היו הטורקים, האימפריה העות'מאנית. היהודים הספרדים נחשבו לנתיני האימפריה העות'מאנית, והם קיבלו אוטונומיה, שזה אומר חופש לנהל את הקהילה שלהם. היהודים האשכנזים לא היו נתינים עות'מאנים, הם היו כפופים להנהגת העדה הספרדית, שהיא כן הוקרה על ידי השלטון העות'מאני, כמו שאמרתי קודם. נתמקד עכשיו בעדה הספרדית, מבחינת המוצא. העדה הספרדית היא הייתה הגדולה והמשפיעה ביותר ביישוב היהודי עד אמצע המאה ה-19. היא כללה יהודים ממגורשי ספרד וצאצאיהם, יהודים ותיקים ויהודים רבים מטורקיה, ארצות הבלקן, עיראק, כורדיסטן, צפון אפריקה ותימן. הם דיברו בעיקר בערבית או לדינו. ההנהגה שלהם, בראש העדה עמד החכם בשי. מה זה החכם בשי? תזכרו טוב טוב את המונח הזה. החכם בשי הוא למעשה היה הרב הראשי של כל היהודים באימפריה העות'מאנית. הוא מונה על ידי השלטונות ותפקידו היה כפול, מצד אחד לייצג את היהודים בפני השלטונות ומצד שני לייצג את השלטונות כלפי היהודים. הוא היה דואג שהיהודים יבצעו את הוראות השלטון וגם היה דואג לגביית המיסים ולכל ענייני הדת. בשנת 1841 התמנה חכם בשי נפרד ליהודי ארץ ישראל. המינוי ניתן לרב של העדה הספרדית בירושלים, הרב אברהם חיים גגין, ואחריו מונה הרב יעקב שאול אלישר. השלטון העות'מאני התייחס לחכם בשי כמנהיג המוכר של העדה היהודית בארץ ישראל, גם של הספרדים וגם של האשכנזים. הכינוי הנוסף שלו, גם את זה אתם צריכים לדעת, היה הראשון לציון. ניגודי האינטרסים שהתרבו בעדה עם גידולה גרמו לכך שהחל משנת 1906 לא נמצא חכם בשי שכהונתו הייתה מקובלת על כולם, והמשרה למעשה לא הוישה עד ימי השלטון הבריטי, שעליו נדבר בהמשך. אנחנו, הבריטים נכנסו לשלוט בארץ רק ב-1920 פחות או יותר. אז הוקמה הרבנות הראשית לארץ ישראל כתחליף למשרה. מבחינת הכלכלה והפרנסה של העדה הספרדית, רוב בני העדה הספרדית עבדו לפרנסתם וחלקם למדו תורה. הם חילקו את כספי החלוקה כך: שליש לתלמידי חכמים, שליש לנזקקים ועניים ושליש למיסים ומוסדות ציבור. אישים מבני העדה היו מעורבים בתחומי הכלכלה והמסחר בירושלים. ידיעת השפה הערבית והכרת אורחות חייהם של הערבים סייעה להם לתפוס עמדות חשובות בכלכלה. העדה האשכנזית, המוצא שלהם היה בעיקר ממזרח אירופה, הם דיברו בעיקר יידיש. ההנהגה שלהם, הקהילה התארגנה במסגרות שנקראו כולל, זאת אומרת כל משפחה השתייכה לאחד הכוללים בהתאם לעיר או לארץ ממנה הגיעה. לכל אחד מהכוללים היו מוסדות משלו, כבתי כנסת, בתי דין, ישיבות, תלמודי תורה, גמח ועוד. בשנת 1866 נוסד הוועד הכללי שפיקח על כל הכוללים האשכנזים, שנקרא ועד כל הכוללים. בין היתר, הוועד נאבק למען עצמאות העדה האשכנזית וצמצום התלות בעדה הספרדית. מזכירה לכם, הם היו תלויים בספרדים בהכל, כי הם פשוט לא נחשבו נתינים של האימפריה העות'מאנית. האשכנזים ביקשו למנות את מנהיגה הרוחני של העדה וראש בית הדין שלה, הרב שמואל סלנט, כחכם בשי אשכנזי. אבל העותמנים לא הסכימו לזה, האימפריה העותמנית לא הסכימה לזה, ומשרת החכם בשי נותרה בידי העדה הספרדית. לעדה האשכנזית לא היה ייצוג משלה כלפי השלטון, והייתה כפופה למרותו של החכם בשי עד לביטולו. מבחינת כלכלה ופרנסה, מרבית בני העדה האשכנזית עסקו בלימוד תורה והתפרנסו מכספי החלוקה. הם חילקו את כספי החלוקה שווה בשווה לכל נפש. קהילה נוספת שצריך להתייחס אליה פה, הם אמנם לא ישבו בארץ, אבל הם ניסו לעלות לארץ ישראל בתקופה הזו, היא קהילת יהודי אתיופיה שנקראת ביתא ישראל. הם ניסו לעלות לארץ ישראל כבר במחצית השנייה של המאה ה-19. בתקופה הזו הגיעו לאפריקה נוצרים מאנגליה שניסו לגרום לכל הדתות האחרות להתנצר. ככל הנראה, הלחץ להתנצר עורר כמה אלפים מבני העדה לצאת למסע לירושלים. תולדות המסע הועברו במסורות בעל פה מאב לבן. לא יודעים הרבה על העלייה הזו, אבל מה שכן, מיד תדעו. מנהיג המסע הזה היה אדם שנקרא אבא מהרי. על המתרחש בארץ ועל הדרכים להגיע אליה הם לא ידעו שום דבר. הם האמינו כי יזכו בדרכם לעזרה מאת השם, בדומה לבני ישראל במדבר. לא ידוע כמה אנשים השתתפו במסע או כמה זמן הוא נמשך. הוא יצא מאזור העיר גונדר בשנת 1862 לכיוון ים סוף. חלק מהם פרשו מהמסע באמצע הדרך וחזרו לאתיופיה. חלק מספרים שהגיעו עד ים סוף, אך משלא נבקע הים הבינו שעליהם לשוב. את שיירת העולים תקפו פגעי טבע. הם סבלו ממחלות, מרעב ומצמה. רבים מהם מתו בדרך והנותרים שבו לבסוף לביתם. אבא מהרי שרד וחזר לתפקידו כמנהיג העדה באתיופיה. תמורות ושינויים ביישוב הישן. כשאומרים תמורות מתכוונים לשינויים. תכירו טוב טוב את המילה הזו, כי בבגרות משתמשים בה הרבה. אז ככה, השינוי הראשון היה בתחום ההתיישבות. בתחום ההתיישבות, קודם כל, כבר בתקופה הזו אנחנו רואים יציאה מחומות ירושלים העתיקה. בגלל שהיישוב היהודי גדל, נוצרה צפיפות במגורי היהודים בתוך החומות. שכר הדירות עלה, ותנאי התברואה הקשים הובילו למחלות ולתמותה. בגלל זה רצו לבנות בתים מחוץ לחומות העיר העתיקה. אבל זה לא היה פשוט, בגלל החשש ממעשי שוד והתנכלויות. היוזמה הראשונה להתיישבות יהודית מחוץ לחומות ירושלים שייכת למשה מונטיפיורי, שסייע לבנות שכונות מחוץ לחומות. אתם צריכים להכיר את האדון הזה, יש פירוט עליו בהערת השוליים מספר אחת בסיכום. משה מונטיפיור היה נדבן יהודי אנגלי, שפעל רבות למען היהודים ברחבי העולם ובארץ ישראל בפרט. רצונו היה להפוך את אנשי היישוב הישן ליצרנים. הוא ביקר 7 פעמים בארץ במהלך חייו. 7 פעמים לאותה תקופה זה המון המון המון, כי הדרך הייתה מאוד מאוד קשה ויקרה. מבין מפעליו הוא ייסד בית הריגה ובית ספר ללימוד מלאכה לבנות בירושלים. הוא עזר בהקמת השכונות משכנות שעננים בתחנת קמח שבה ורכישת פרדס עבור יהודים סמוך ליפו. בתחום ההתיישבות דבר נוסף, אנחנו כבר רואים בשלב הזה התיישבות חקלאית שצצה. חלק מאנשי היישוב הישן החליטו לעסוק בחקלאות מתוך רצון לקרב את הגאולה, לקיים מצוות התלויות בארץ ולהשתחרר מהתלות בכספי החלוקה. חוסר הניסיון החקלאי, תנאי הארץ הקשים והחוק העותמני שאסר מכירת אדמות לנתיני חוץ הכשילו את מרבית היוזמות. ניסיונות אלו משקפים את הרצון של בני היישוב הישן לשנות את אורחות חייהם, אבל כמו שאתם מבינים, זה לא בדיוק עבד להם. שינוי נוסף שאפשר לראות הוא גם בתחום החינוך. בתחום החינוך אנחנו רואים הקמת בתי ספר שמשלבים בתוכניות הלימודים גם לימודי קודש וגם לימודי חול. הקמת בתי ספר לחקלאות שנקראו מקווה ישראל. שינויים נוספים, אנחנו יכולים לראות באופן כללי התפתחות של עיתונות יהודית, הקמת מוסדות בריאות ועוד ועוד.